שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר אמונות ודעות מאת רבנו סעדיה גאון. ואנחנו במאמר השני, בעמוד צדי. אמנם למדנו חלק גדול מן הפרק החמישי, אבל נראה לי שעשינו את זה מהר מדי, ולכן ראוי לחזור קצת אחורה. עמוד צדי, בעמודה הימנית, כן טוב כי זה בעברית, בשורה 3, ואומר עוד, כן, הנושא הוא ייחוד השם. ייחוד השם אצל רב סעדיה מחובר ישירות לשלילה של ההגשמה. מדוע? מה הקשר בין ייחוד לבין שלילת ההגשמה? שכל דבר גשמי, בהגדרה הוא לא אחד, הוא מרובה פנים. כל דבר גשמי. ולכן מי שטוען הגשמה, בעצם שולל את הייחוד. זה הטענה של רב סעדיה, במיוחד מופנית נגד הנוצרים.
מה מקובלים?
מה קשור למקובלים? מה? מה? איפה ראית את זה? בקבלה? מה פתאום? מה דבר כזה? אצל המקובלים? אתה מכיר את המסמך הנקרא פתיחת אליהו? כן, אצל אחינו המרוקאים אין דבר כזה תפילת מנחה בלי פתח אליהו, נכון? אז מה אמר אליהו הנביא? ריבון עלמין? דיינת הוא חד ולה בחושבן. לת מחשבה תפיסה בך כלל, נכון? אז המקובלים, ספר תיקוני הזוהר. הרמב״ם מתנגד למגשימים, נכון. נו, אז מה? אז אל תגיד לי המקובלים. טוב. בקיצור, רב סעדיה אומר דבר פשוט. מי שמגשים, איננו מאמין בייחוד. זה מה שהוא אומר. בסדר? עד כאן ברור?
כן.
בסדר. מה אכפת לי? אני עכשיו לומד רב סעדיה. טוב. ואומר עוד, ובעניין זה טעו הנוצרים, והאמינו בו השוני. זה עם סוכר. אבל כבר שתיתי מזה. כן, עכשיו זה עם סוכר. כן, נכון. טוב. ובעניין זה טעו הנוצרים והאמינו בו השוני. כלומר שיש השתנות באלוהות. אם יש השתנות זה סימן שהוא גשמי. והביאם הדבר לכך שעשאו הוא שלושה. כן? כלומר הם לא מאמינים באחד, מאמינים בשילוש. עכשיו השילוש, כשאתה אומר לנוצרי שהשילוש זה לא מונותאיסטי, הוא לא מבין על מה אתה מדבר. למה? הוא יגיד, הוא מאמין באל אחד. אל אחד שהוא שלושה. אחד, זה לא יכול להיות שלושה. אבל הנוצרי אומר, לא, אחד זה שלושה, או שלושה זה אחד. אומר רב סעדיה גאון, בוא נעשה, לא נשחק משחקים. ויצאו אל הכפירה, והנני רושם תשובות שיש עליהם מן המושכל. אגב, הרמב״ם, כשהוא מביא את האמונה של השילוש במורה נבוכים, הוא אומר שנראה שלנוצרים יותר חשוב איך לומר, מאשר להבין מה שאתה אומר. זה אגב נכון. כלומר, הקרדו, הכרזת האמונה שכל נוצרי מחויב בה, אז הכרזת האמונה, יש פלפולי פלפולים בין אבות הכנסייה, איזה מילה להגיד ואיזה מילה לא להגיד. כן? אבל המאמין ההמוני, הוא לא בכלל לא מבין על מה מדברים. אבל הוא צריך לומר את המילים האלה. עכשיו, מה שהרמב"ם אומר זה שגם החכמים שלהם גם כן כאלה. לא, אנחנו לא מפלפלים על מה להגיד ומה לא להגיד. אנחנו מפלפלים על מה, לא, על מה לא, להבין ומה לא להבין. מה לחשוב ומה לא לחשוב. כן, אבל נוסח הברכות, אתה אמור להבין על מה אתה מדבר. לכן לומדים שיעורים על תפילה. נכון? לכן יש שיעורים על תפילה. יש פירושים לסידור. כדי להבין על מה אתה מדבר. אם אתה לא מבין ואמרת את זה, לא עשית כלום. כן, זה העניין. כלומר, ההלכה אומרת שאם אדם מתפלל ולא כיוון, לא יצא ידי חובת תפילה. כיוון זה להבין. להבין את פירוש המילים שהוא אומר. זה נקרא לכוון. כך כתוב בשולחן ערוך, שחור על גבי צהוב. נכון. זה בעצם מה שאומר הרמב״ם, שהם מדברים על משהו שהוא אבסורד ביסודו, ולכן מה שחשוב זה המילים. טוב, אולי נקרא בפנוכו. רגע, מה?
אני יכול להסביר, בגלל שדוקר שזה הנושא, אני יכול להסביר בקצרה, מה זה השילוש,
מה זה השילוש?
כן.
השילוש זאת האמונה הנוצרית, האומרת שהאב הוא הבן והוא רוח הקודש.
מי זה?
האב ברא את העולם.
זה השם?
ברא את העולם, הבן זה ישו, רוח הקודש זה הדיבור האלוהי הנגלה אל הנביאים. עכשיו, העמדה המרכזית בנצרות מאז ועידת ניקאה, היא שהאב הוא בעצמו הבן והוא בעצמו רוח הקודש. אין הבדל ביניהם. זה עבודה זרה למהדרין. נכון.
זה בעצם
נבואה? מה אתה אומר? נפקא מינה אצלם? בוא אני אגיד לך משהו שאמר אברהם לבני, דווקא מאוד יפה בנושא הזה. שהוא אומר שהנצרות חנקה את הנבואה. למה? כי ברגע שאתה אומר שהדיבור הפך לבשר, כן, כך כתוב ביוחנן, האינקרנציה, שהדיבור, כלומר, הרוח הקודש הפכה להיות בן אדם, ואז יוצא שכבר אין מה לשמוע. כי כל היחס אל האלוהות עובר דרך ישו. ואז יוצא שהכישרון הנבואי שהוא היה מוטבע באדם על ידי בני ישראל, הכישרון הזה נחנק. גם באסלאם אגב, אבל מסיבות אחרות, כי הם אומרים שאין נבואה אחרי מוחמד. אותה... זה משהו אחר, דיברתי על הנבואה. לא, 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 לא. זה שהם אומרים שישו מחפר על ידי ייסוריו, זה כדי להציל את האדם מן הגיהנום, זה לא כדי לחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. טוב, בואו נקרא בפנים. והנני רושם תשובות שיש עליהם מן המושכל, והאחד אשר אחדותו אמיתית יהיה בעזרי. ואיני מתכוון בתשובה זו נגד המוניהם, כי המוניהם אינם יודעים אלא את השילוש המגושם בלבד. כלומר, הם אומרים על בן אדם הוא אלוהים. טוב, זה אומר הרב סעדיה, זה לא הרמה שלי בכלל. ולא העסיק את ספרי בתשובה על כמותם, מחמת פשטותו ונפטרנו מעומסו. אבל כוונתי להשיב על יחידיהם, כלומר יחידיהם החכמים הנוצרים. החכמים הנוצרים חיפשו איזושהי הצדקה פילוסופית לשילוש. אז למשל, מה אמר לנו רב סעדיה על אלוהים לפני כן? שהוא אחד יכול חכם. אז הוא אחד זה האב, יכול זה הבן, ורוח הקודש זה חכם. הנה אתה רואה יש רב יהודי, שמודה בשילוש, כיוון שהוא אומר שלושה דברים שונים על אותו אלוה, אם כן, גם אתם היהודים מאמינים בשילוש.
באיזה פסוק הוא השתמש?
שום פסוק.
מה זה האמירה
הזאת? לפני כן, אתה זוכר שבשיעורים הקודמים, רב סעדיה אמר על אלוהים שהוא אחד חי ויכול? או אחד חכם ויכול, אז הוא אמר כמה ביטויים שונים על אותו אלוה. אז אם כן אתה רואה שאפילו רב בין היהודים, שהוא לא נוצרי, הוא מוכן להגיד מספר דברים על אותו אלוה. אם כן, למה שלא נגיד שלושה דברים על האלוה גם כן? ברור? אז הוא אומר, פשוט לא מבינים עברית. מה שהוא אומר... לא, אין מקום להשוואה, זה בדיוק העניין. הרי מה הוא אומר? זה שאני השתמשתי, הוא אמר את זה מקודם, זה שאני השתמשתי בשלושה מילים כדי לדבר על אותו אלוה, כי אין לי מילה בשפה העברית שתבטא את שלושת הדברים ביחד. אז בעצם יוצא שהשימוש שעושים הנוצרים ברעיונות של פילוסופים תיאורים, זה בעצם שימוש לא צודק, לא הוגן, בחולשת הלשון. אבל כוונתי להשיב על יחידיהם, אשר דימו שהם מאמינים את השילוש בעיון ועמקות הבנה. כלומר, הם אומרים שהשילוש זה מתבקש מכוח הפילוסופיה. ובאו אל שלושת התארים הללו, כלומר חי, יכול וחכם, ונתלו בהן ואמרו, אין בורא אלא מי שהוא חי, יודע, והאמינו חיותו ודעתו שני דברים חוץ מעצמותו, ונעשו אצלם שלושה. כלומר, יש העצמות האלוהית, זה אחד, החיות האלוהית זה דבר שני, וחוכמתו או דעתו זה גורם שלישי. אם כן, יש שלושה שם האלוהות. נכון, נכון, אבל הרמב״ם עוד לא נולד כשהדבר הזה נכתב. נכון. וראשית, מה שיש לפתוח בו ולהשיב עליהם, שלא ייבצר, שהם סוברים בו שהוא גוף או שאינו גוף. אם יסברו שהוא גוף, הרי הלכו בדרך המונה ומתם. ולפיכך חלים עליהם כל התשובות שישבנו בהן על המגשימים אותו. ואם אינם סוברים שהוא גוף, הרי אומרם שיש בו שוני, ויהיה תוארו זה זולת תוארו השני, הרי שהם אומרים שהוא גוף באמת. אלא שהם ביטאו את הדבר במילים אחרות. לפי שכל שיש בו שוני הוא גוף בלי ספק. ואנחנו כבר סיכמנו שהעניינים הללו הם תואר אחד, אלא שאין הלשון יכול לכלול אותם בדיבור, כמו שכללם השכל בידיעה. והרי הם דומים אז למי שאומר שאינו עובד את האש, אבל עובד הוא את הדבר השורף המאיר העולה למעלה, שהוא האש באמת. כלומר, הם החליפו מילים במילים. ולכך נדובבם, שיאמרו בפירוש שהוא גוף. ואם ימנעו מכך ויאמרו, לא ייתכן שנאמר שהוא גוף, כי כל גוף עשוי, כך יתחייב שלא יאמרו שחיותו ודעתו זולתו, כי כל מי שחיותו ודעתו זולתו, עשוי. ואלה, יוכנך השם, נעדרי ידיעת דרכי ההוכחה. והוא, שאנו, מקהלות המייחדים, לא באנו לידי דעה שחיות האדם זולתו, אלא מפני שראינו את חי ואת מת. ידענו כי משהו היה בו שבו היה חי, וכאשר נסתלק ממנו נעשה מת.
מי?
אדם. וכן, לא באנו לידי דעה שידיעת האדם זולתו, אלא מפני שראינו את יודע ואת בלתי יודע. ידענו כי משהו היה בו שבו היה יודע, וכאשר נסתלק ממנו נעשה בלתי יודע. וילמלא שראינו שני הדברים הללו באדם, כי אז היינו בדעה כי האדם חי ויודע בעצמותו. ברור מה שהוא אומר כאן? בסדר. וכיוון ש... מה לא ברור? אם אני רואה שאדם פעם חי פעם מת, סימן שחי לא זהה לאדם. נכון, אם אני רואה שאדם לפעמים יודע, לפעמים לא יודע, סימן שהידיעה אינה זהה לאדם. כלומר, מכיוון שראינו שינויים באדם, אנחנו מזה גוזרים שכוח החיים וכוח הידיעה שבאדם אינם הגדרת האדם. מה שאין כן באלוהות. כיוון שלאלוה אין גוף, מילא אין בו שינוי. אם אין בו שינוי, אז הוא ודעתו, הוא וחיותו אחד. וכיוון שמן המוכחש הוא באמת שימצא ליוצר הכל את לא יהיה בו חי ולא יודע כמו שמצאנו לאדם, הרי אין מצב כזה שאלוהים יהיה מת או בלתי יודע, נתחייב בהחלט שהוא חי לעצמו ויודע לעצמו, ובטל מה שהגיעו אליו האנשים הללו מיקרו. מה גורם להבדל בין הרוחניים? זהו, אומר הרמב״ם, סיבה ומסובב. כלומר, אחד מסבב את השני, מסבב את השני, אם כן, הוא תחתיו. אבל אם מדובר בשתי ישויות בעלות ערך דומה, והם רוחניים, הם יהיו אחד. למה? אחד. לא, מה שאף פעם לא מת ואף פעם לא בלתי יודע, זה חייב להיות אותה אישיות, אותה ישות. למה? כי המלאך הוא מסובב. נכון, אבל האלוה הוא הסיבה, הוא לא המסובב. מה? זה משהו, לא, גם הם מסכימים לזה. האלוה הוא הסיבה של כל הקיום. כלומר, זה לא שהוא מסובב ממישהו. ממילא, התארים שלו הם עצמותו. מובן או לא? זה ודאי מפריך. הם טוענים שמכיוון שאתה אומר על אלוהים שהוא גם חי וגם יודע, הסימן שיש פה שלושה דברים, עצמותו, חיותו ודעתו. בסדר? אומר הסג, מה גרם בכלל לעשות הפרדה בין החי לבין העצמות? כשאתה רואה שינוי, למשל האדם פעם חי, פעם מת. אבל אם היית רואה אדם תמיד חי, לא היית חושב שחייו נפרדים ממנו. נכון? לכן גם האלוה שתמיד חי, לא ייתכן שתפריד את חיותו ממנו. זה מה שהוא אומר. מה? הוא אומר, מה גורם לנו לחשוב שחיות ועצמות הם שני דברים שונים?
אם הבנו שהחיות לא מגדירה את האדם, והאידיאל לא מגדירה את האדם, מה כן מגדיר את האדם?
האדם הוא אדם באשר הוא אדם, לא משנה מה ההגדרה שלו. זה לא הנושא שלו. אלא. ועם זאת, הרי לא ישלימו מה שראוי למושגם לפי דעתם, והוא שם אמרו, עצמו וחיותו ודעתו, והניחו מלומר, יכולתו, וכן עניין שומע ורואה. אז הוא אומר, אם כבר, אתה, כל תואר שאתה אומר על האלוהות, זה עוד ישות נוספת, אז יש לי הרבה תארים לאלוהי. אני יכול להגיד גם שהוא יכול, וגם שהוא שומע ורואה, אז למה אתה נעצר בשלושה? למה לא שאתה תגיד ארבעה, חמישה, תשעה, עשרים? ואם, מה זה לא פגשו? הם קראו תנ"ך, לא?
לא אומרים תיאולוגיה, ואז...
לא, אבל...
הם בעצם ראו בעיניים חוק של מציאות. הגיע האדם שמקיים נבואות שקראו בתנ"ך, ואתה צריך להפגיש את המציאות שאתה רואה עם התיאוריה הדתית.
לא הבנתי. הוא מביא כאן שהטענה של הנוצרים האלה, אותם חכמים נוצרים, היא שמכיוון שיש לך כמה תארים לאלוהות, זה מצדיק לריבוי ישויות באלוהות. ואז אמרו שלושה. אז הוא אומר, למה רק שלושה? יש עוד? זה אותו הדבר. הם סוברים שיש אלוהים אחד שהוא שלושה. ואם הוא שלושה, אז הוא לא אחד. כמה שאני הבנתי, ניסיתי במקולת לקנות משהו ששווה שלושה שקלים, והבאתי להם שקל אחד והם לא קיבלו. לא, להגיד שזה ההופעות שלו, זה כבר לא אמונת השילוש, זאת כפירה יהודאית. כן, זה סטייה לכיוון היהדות. הם לא אומרים את זה. צריך להבין, יש להם היסטוריה ארוכה של התנסחות של האמונה שלהם, ומה שאמרת, זה מי שאמר דברים כאלה אצלם, הוחרם. גם לפעמים נשרף. כן. ואם הייתה אמירתם חי, מספיקה להם במקום יכול, ואמירתם יודע, מספיקה להם במקום שומע ורואה, אם כן, גם אמירתם יודע, תספיק להם במקום אומרם חי. לפי שאין יודע כי אם חי, אינך רואה שהם לא הלכו לפי שיטתם ואחר עיונם לא נהו, אלא יטעו בדבר זה כדי להעמיד בו מה שנאמר להם. כלומר, מסורת שהגיעה לידם, היו צריכים למצוא איזושהי הצדקה ואומר עוד, כאילו היה אפשרי בו שוני אחד, כי אז היו אפשריים בו כל השתנות שבעולם, לפי שאין העיון מביט אלא על כללות העניינים ומיניהם, ואינו מביט על פרטיהם ויחידיהם. אז אומר, אם כבר שינויים, אז הרבה שינויים, למה רק הגשמה? עוד הרבה דברים. היה אפשר שאלוהים יחתך לשניים, שאני יודע, שפתאום יהפוך ממר למתוק, כל מיני דברים. כן? ואם האנשים הללו יבואו להביא ראיה מן המושכל, כבר בארנו ביטולו במה שדימו בו. אז עד כאן הדחייה השכלית. הוא דוחה את אמונת השילוש מכוח ראיות שכליות. וגם הוא דוחה את הראיות שמביאו מן הפילוסופיה. עכשיו, מה? נכון, נו אז מה? אז זה השאלה שהוא ממשיך בהמשך, עכשיו הוא ממשיך פה. כן? אתה מביא ראיות כבר מן הכתוב. אז הוא אומר, ואם הם למדו מן הכתוב, הנה עכשיו הוא נכנס לנושא. כפי שאולי יש מהם מי שיאמר, ראיתי שהכתוב אומר שיש לשם רוח ודיבור, והוא אומרו, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. כן, אז זה כבר טענת הלוגוס. לוגוס זה הדיבור האלוהי, כפי שהשתמשו בו האלכסנדרונים, ובפרט פילון, ואבות הכנסייה השתמשו ברעיון של הלוגוס כדי להצדיק את התיאולוגיה שלהם. אמרו, אם יש לוגוס שהוא הדיבור האלוהי, אז יוצא שיש איזשהו אמצעי בין הבורא לנברא, ומדוע שלא נאמר שהאמצעי הזה גם הוא אלוה. בסדר, וזה מה שהם אמרו. הרי זה מה שכתוב ביוחנן, בראשית היה הדיבור, והדיבור נהיה לבשר. זה מה שהם כותבים, נכון? לא, אז אצלם הם אומרים שהלוגוס זה לא נברא, זה הדיבור הנצחי של אלוהים, גם הוא נמצא שם. כן, אתה יכול לראות למשל בקפלה סיסטינה בוותיקן, כשמתארים את בריאת האדם, אז אלוהים שם, יש לו מגע קסם עם האצבע שלו, נכון? אז תסתכל בצדדים, רואים גם את ישו ואת רוח הקודש נמצאים יחד איתו. כן. מאוד יפה אגב, אבל אסור להגיד. טוב. כן. למה לא להתעמת איתם? אם יש דעה לא נכונה בעולם, והיא עושה הרבה רעש ומקדמת הרבה דברים, למה לא להילחם בה?
איך זה בכלל מתוצא? הם חושבים שגם אותם שאמרו שבסדר, אז הוא חי, אמרה...
הם מאמינים בזה. עכשיו אתה להבין למה הם מאמינים. הם מאמינים לא בגלל הטענות השכליות, אלא בגלל הפעולה שזה פועל על הנפש. כלומר, המיסטיקה היא דבר מאוד מאוד חזק בנפש האדם. ולכן, אם אתה אומר שהאלוה הקריב את עצמו על הצלב, וואו, זה עושה לך את זה. כן? ברור, זה נוגע במחוזות אפלים של נפש האדם. למה שאנשים יאכלו את זה? זה שאלה מעניינת. התשובה היא, כנראה בגלל שזה נכון, אני אסביר. כן, הכוונה היא שהרי אתה, מאיפה באה האמירה אלוהים מת והיהודים הרגו אותו? כן? זה פחות או יותר מה שהם אומרים. אלוהים מת והיהודים הרגו אותו. כדי לטעון דבר כזה, צריך שזה יהיה בעולם שבו אין גילוי שכינה. נכון? שכינה הסתלקה מן העולם, ואז העולם התחיל לחוש ריקות. איך עובד אלילים קלאסי מתרגם את זה במונחים שהוא יכול לתפוס? אלוהים היה פה, עכשיו הוא לא פה. מסקנה, מישהו הרג אותו. ומרגיש באופן אינטואיטיבי שזה קשור לגורל של עם ישראל. מסקנה, הם הרגו אותו. מתי הם הפסיקו לטעון את זה? בוועידת ותיקן השנייה ב-1962, כאשר השכינה התחילה לחזור לעם ישראל. נכון? טוב, זה הנוסטרה אתת וכל הקשקושים האלה. טוב.
שקרוב ליהדות.
אם הם לא היו אומרים שזה אמצעים, אלא זה המקור, זה כבר ממש קרוב ליהדות.
אני לא יודע על מה דיברת. דיברת על לוגוס, ואני מכיר לוגוס. כן. הדיבור, כן. אז דיברנו על זה פעם שעברה, שיש שני אופנים לתפוס את מושג הלוגוס, או כדיבור או כחוכמה. כי ביוונית זה שתי המשמעויות יש לאותה המילה. כן. שלא כמו בלטינית, שיש רציו ואו רציו. רציו זה החוכמה, או רציו זה הדיבור. עכשיו, בעולם היווני, ההליניסטי, תמיד היה איזה מין משחק על הגבול בין חוכמה לדיבור. בסדר? ולכן אתה רואה שלמשל, אונקלוס תמיד מדבר על הדיבור, מימרד השם. כן? אם זה המימרה, אז זה כבר הדיבור האלוהי. הדיבור האלוהי, אנחנו לא הופכים אותו לאלוהים. אבל הם כן. כן? ברור. עכשיו, המושג של לוגוס קיים בחוכמה הפנימית, כן, בקבלה. זה ספירת החוכמה. כן, אבל ספירת החוכמה היא ספירה נבראת. מה שאין כן, הנוצרים שמשתמשים בכל הפסוקים שבהם יש רמז לדבר הזה, כהגשמה. למשל, כשהיהודי אומר, אני בן של הקדוש ברוך הוא, זה מביא אותו לעבודה זרה? לא. כולנו בנים לשם, צורה זאת או אחרת. כשגוי שומע בנים לשם, אז יש לאלוהים בן, אז הוא אלוה. כן? כלומר, צריך להבין שבימי בית שני, התחלנו לדבר באוזני כל העולם, במילים שהם לא יכלו לקלוט, ולא שמנו לב מרוב גאוותנו, שאנחנו מדברים על אוזניים ערלות. וזה מה שיצר את התיאולוגיה הנוצרית. כן? ברור? כן או לא?
אנחנו לא שומעים.
יש, היה בליבורנו במאה ה-19, היה רב גדול, הרב אליהו בן המוזג, כתב הרבה דברים חשובים. אחד מהדברים שהוא כתב זה ספר טעם לשד. מכירים טעם לשד? זה תשובות לטענותיו של שמואל דוד לוצאטו, לשד, שדל, שמואל דוד לוצאטו. שדל כתב מאמר חשוב שנקרא ויכוח על חוכמת הקבלה, שבו הוא טוען שהקבלה זה בלוף, זה המצאה מאוחרת, כל מיני דברים כאלה. ספר מאוד מעניין, מאוד יפה, כדאי לקרוא. ספר נגד הקבלה, ממש מאוד יפה. הרב אליהו בן המוזג כתב ספר שבו בצורה יפה ביותר הוא דוחה את כל מה שאומר שדל. עכשיו אחד הדברים שהוא מביא שם, הוא אומר שאי אפשר להבין כיצד נולדה התיאולוגיה הנוצרית, אם לא מניחים איזושהי תורה מיסטית, מסתורת סוד קדומה אצל היהודים, שנתפרשה בסגנון האלילי. כלומר, קדמותה של הנצרות היא ראיה עקיפה לקדמותה של תורת הקבלה. מובן? טוב.
היסטורית, כמו נפלסיק עם הסיכרים, היה להם תיאוריות קבליות שהובילו בסוף הנצרות.
לא. 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 אתה מתכוון לאיסיים, לא הסיכרים. בסדר. ישו היה מקובל? לא. אבל היו באוויר כל מיני רעיונות מהסוג הזה, שנתפרשו על ידי מייסדי הנצרות בסגנון הזה. כן. טוב. איפה היינו? האם ישו היה איסי? לא, אבל רבו כן. רבו היה איסי, ו... יוחנן המטביל. לא מכיר את יוחנן המטביל? זה לא נורא. גם. הלאה. לא, זה לא נורא אם אתה לא יודע מי זה יוחנן המטביל. לא נורא. טוב. אז אבל הם למדו מן הכתוב. הרבה פעמים נוצרים, כשהם רוצים לשכנע, עושים לעשות מיסיון, מביאים פסוקים. יש פסוקים שאתה רואה משם שהאלוה הוא שלושה, כל מיני דברים כאלה. למשל, יש פסוק בספר דברים, שמה ישראל? השם, אלוהינו, השם. אז זה שלושה. אחד. כן? דברים כאלה. לא, הם לא מפחדים, הם משתמשים הרבה בדברים כאלה. אז גם פה... רס"ג מביא פסוקים שהם משתמשים בהם. ואם הם למדו מן הכתוב, כפי שאולי יש בהם מי שיאמר, ראיתי שהכתוב אומר שיש לשם רוח ודיבור. והוא אומרו, רוח השם דיבר בי, ומילתו על לשוני. נאמר לו, כי הרוח והדיבור הללו נבראים. כלומר, נכון, יש דיבור אלוהי, רק הדיבור האלוהי נברא. והם אותו הדיבור הנכבד, אשר השמיע השם אותם לנביאו. וכבר ידענו כי הכתובים קוראים את שם השם נפש, כמו שאמר אשר לא נשא לשווא נפשי במקום שמי, וכשם שבנבראים נפש ורוח עניינם אחד, ונפש שאצל הבורא עניינה שם, כך תהיה ביחס אליו רוח עניינה חזון ונבואה. וזה מאותם הלמדים מכך חוסר ידיעה בלשון העברים. הם לא מבינים עברית בקיצור. וכן מצאתי מקצתם, מביאים ראיה ממה שאומרים הכתובים שרוח השם עושה. באומרו רוח אל עשתני ונשמת שדי תחייני. מאיפה לקוח הפסוק הזה? יוב. איזה פרק? למד ג' איזה פסוק? ד' איך אתם יודעים? כתוב למטה. המילה נפש יש לה הרבה משמעויות בעברית. למשל, המילה כוס בעברית. משמעותה גם כלי קיבול לנוזלים, וגם ציפור בחורבות. לא, הוא רוצה להגיד שהמילה נפש ביחס לאלוהות פירושה שמי. נפשי פירושו שמי. נכון? וכן נאמר, נאמר שדברו עושה, שנאמר בדבר השם, שמיים נעשו וברוח פיו. וראיתי שגם זה מחוסר בקיאותם בלשון, וכוונת הכתובים באומרם, שהעושה עשה את הדברים במאמרו, בציוויו, בחפצו, ברצונו, שהוא עשהם בכוונה מצידו, לא על דרך הבטלה ולא באי ידיעה ולא מתוך צורך. וכפי שנאמר, והוא באחד ומי ישיבנו, ונפשו יבטא ויעש. מה זה נפשו יבטא? הוא רצה, זה הכוונה. והכוונה באומרם שהוא עשהם בדברו וברוח פיו ובמאמרו ובקריאתו, שהוא עשהם בבת אחת, לא במשך זמן, ולא חלק חלק, כמו שנאמר, קורא אני עליהם, יעמדו יחדיו. כלומר, יעמדו יחדיו שמיים וארץ. מה הכוונה מה? מה? כן, כתוב, כתוב השם בחוכמה, אלסה, לא, השם, איך הביטוי? בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. מה פירוש הדבר? שהוא עשה את הכל בבת אחת, לא בהדרגה. זה הכל. רק שהם לא יודעים עברית, אז הם חושבים, בדבר השם שמיים, זה כמו ש... אם אני אשאל ילד, מה שמך? אז אגיד, יוסי. אבל מי אתה? אני דודו. כי יש הבדל בין שמי לבין מי שאני. זה לא נכון. נכון? השפה מתכוון, כשאומרים מה שמך, כן, מי אתה? נכון, ברגע שאתה אומר שהרוח ודיבור נבראים, אז אתה הוצאת את זה מהאלוהות. כן, מה? המלאך נברא יפה, מלאכים נבראים, יפה מאוד, מה הבעיה? גם אני נבראתי. אבל הטענה שלהם זה לא לעבוד למלאכים, הם אומרים לעבוד לאלוהים, ושאלוהים הוא שלושה. ושחלק מהאלוהים זה הדיבור. אז הוא אומר, אתה לא הבנת, הדיבור נברא. זה מה, אבל אם אלוהים פיצל את עצמו, אז הוא גוף, זה מה שהוא אמר, כי כל דבר מרובה, אז הוא בהכרח גשמי. הם סוברים שהוא גשמי, אז אם ככה חזרו אל אמונת המוניהם, ואמונת המוניהם לא מעניינת אותנו, כי היא כבר נדחתה, כיוון שהוכחנו שהאל הוא אחד. אתה איתי? טוב, יפה. טוב.
הוא יותר מסביר ליהודים.
לא, הוא מסביר להם. אז אתה מדבר על המוניהם או על חכמיהם? חכמיהם אומרים, לא, לא אומרים שהוא גוף. הרי הוא אומר, אם המונה, אם חכמיהם אמרו שהוא גוף, חזרו לאמונת המוניהם. הוא כבר אמרתי שאמונת המוניהם, אני לא מדבר עליה, כי כבר הוכחנו שהיא לא נכונה. רגע, אתה טוען, הוא מדבר עכשיו נגד חכמיהם האומרים שהאלוה הוא שלוש, ולמרות שהוא רוחני. עד כאן ברור? זה הטענה, על נגדם הוא מדבר. כן, אז הם מסתבכים עם זה, אז הוא יסביר את זה בהמשך, מה הם אומרים. יש להם כמה שיטות איך לתארץ את זה. הלוגוס, לפי הנוצרים? לפי הנוצרים אתה שואל, הלוגוס הוא אלוה. הוא דבר האל, והוא האלוה בעצמו. הוא גם אותו האיש. הוא שלושה דברים ביחד.
מה עם האלוה שברא את העולם?
אותו אחד.
זה עבודה עזרה.
מה זה עוזר?
מה זה עוזר להם? זה עושה רושם אדיר על הנפש. אתה יודע, המיסטיקה זה כוח מאוד חזק בנפש האדם, ואם אתה חושב שאלוהים עשה את עצמו אדם כדי לסבול את סבל האדם ולחפר על חטאיו, זה עושה לך את זה. ברור? טוב. מה? לא, לא דווקא. יכול להיות שהכוונה בבת אחת. זה ככה רס"ג מבין. זה כבר פרשנות שהיא לא הפרשנות של רס"ג. אני עכשיו מנסה להבין מה רס"ג אומר. רס"ג אומר שהפסוק הזה עניינו שהשם עשה את הכל בבת אחת ולא בהדרגה. זאת הכוונה של השפה העברית לפי איך שרס"ג מבין אותה. בסדר? אתה רוצה פירושים אחרים בקשה, אבל זה לא מה שהוא אומר.
כן. למה תפיסה שתהליכי בעיות הם תמיד אבולוציה?
אבולוציה לא אומרת שיש בריאה חדשה, אלא שיש נתונים בתוך הבריאה שמאפשרים את האבולוציה. זה בבת אחת. כל החומר של העולם נעשה בבת אחת, ומה שקורה בתוך החומר זה התפתחות. למשל, אם אתה לוקח קמח, ומערבב אותו עם מים. מה יוצא לך?
בצק.
זה נברא מתי החומרים שעושים את הבצק? לפני כן, נכון? זאת אומרת, אותו דבר לגבי תורת האבולוציה. תורת האבולוציה אומרת שכל הנתונים החומריים שנוצרו בראשית ההוויה, מאפשרים את תופעת החיים. הם נבראו בבת אחת, ועכשיו זה פועל בתוך עצמו. כן, אבל התהליך זה לא תהליך של בריאה. בסדר? הוא יש מי יש. טוב, איפה היינו? והמשילו לנו את זה בדבר שאנו אומרים לו בו, או ננשב עליו ברוח פינו, כך וברוח פיו כל צבא מנשמת רוח הפך. ועם זאת, הנה מצטים עוזבים את שיטתם, לפי שהכתובים אומרים, שידו עושה, כי יד השם עשתה זאת, ושעינו שומרת, עיני השם ניצרו דעת, ושכבודו אוסף, כבוד השם יאספך, ושחמתו עולה, ואף אלוהים עלה בהם, ושרחמיו באים, יבואוני רחמך ויחיה, ויהיה כל אחד מהנים הללו, וכל הנמצא לו בדומה להם סגולות אחרות נוספות על הרוח והדיבור. כי לכל אלה פעולה מיוחסת כמו שיש להם פעולה מיוחסת. כלומר שלושת האלה שמרכיבים את השילוש. ואלו כולן יוכנך השם ודומהן אצלנו דרך העברה בלשון והרחבה שהרחיבה בהם הלשון. כלומר כל הביטויים האלה אצלנו זה, איך אומרים, צורת דיבור, ויש לכל אחד מהם הסבר והבנה, כלומר אפשר להסביר מה המשמעות של חמה, ומה המשמעות של כבוד וכו', והתבהר לי כמן בעזרת הרחמן. עד כאן, ברור. ומצאתי מהם, מה? כן, כל הביטויים התנ"כיים האלה, משמעותן שהשם עשה, זה הכל. כן, אתה אומר שמשהו יבוא, למשל, אשר יגורתי בה. כן? אז אם אתה, נגיד, יושב במשרד, והעוזר שלך אומר, אשר יגורתי בה, אתה אומר לו שייכנס. כן? טוב. ומצאתי מהם, שמבאר פרשת השם קנני ראשית דרכו, זה פרשה בספר, באיזה ספר זה? משלי, איך אתה יודע? כתוב למטה. כן, זאת אומרת, בספר משלי יש הרבה תיאורים של החוכמה שקודמת לעולם. השם קנני ראשית דרכו, ראשית מפעליו מאז, באין תהומות חוללתי, בחוקו חוג על פני המים וכו' וכו'. כלומר, זה כאילו אומר שיש איזה מין חוכמה קדומה, ושהקדוש ברוך הוא מסתכל בחוכמה הזאת ועל פיה בורא את העולם. אז אם ככה אומרים, יש איזה ישות עם האלוהות שקודמת לכל. הנה, זה הלוגוס, זה הדיבור. הנה, מצאנו פרק שלם בספר משלי שמדבר על זה. אחרי מצאתי מהם מבאר פרשת השם קנני ראשית דרכו, כאילו שיש להשם דיבור קדום, לא חדל מלהיות בורא עמו. ודבר זה כבר השבתי פעם לפני כן, על אותם שפרשו על הרוחניות, כן, זה במאמר ראשון. ובארתי כי מילת קנני עניינה ברע. השם קנני ראשית דרכו, זאת אומרת, אפשר להגיד, אכן, יש איזה חוכמה, איזושהי תבנית, שעל פיה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אבל גם את התבנית עצמה, גם הוא ברע. כן, כמו שבמדרש רבה כתוב, המדרש רבה לומד את זה על התורה, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם, משל למה הדבר דומה? לאדריכל, שיש לו כמה פנקסאות וכמה דפטראות, שבהן מסתכל ויודע איך הוא עושה פשפשין ואיך הוא עושה גזוז תראות, כך היה הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. עכשיו, נשים לב, במשל של הפנקסאות והדפטראות של האדריכל, מי צייר לו את הפנקסאות ואת הדפטראות? הוא עצמו, נכון? למה הוא צריך אותם? אולי בשביל הצופה, שהצופה יראה את התבנית. כן, מה זה דפטראות? מחברות. איך אומרים במחברת בערבית? דפטר. לא דפטר, אלא דפטר, זה מילרע. נכון? נכון, כן. לכן שאלתי, כי ידעתי שהוא יודע. כן, ובהרתי כי אותו התיאור, תיאור החוכמה. ואין הכוונה בכך שהוא ברא את הדברים בכלי שהיא החוכמה, אלא הכוונה שהוא ברא מחוכמים, שכל הרואה אותם יעיד כי חכם עשם. זה קצת עונה לשאלה שלך. וראיתי אחרים נתלים, טוב, בתורת הקבלה כן מקבלים את הרעיון שיש חוכמה קדומה, רק שהחוכמה קדומה גם היא נבראה. כן, בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה, השקפת לכבודה פנימה. נכון? וראיתי אחרים נתלים, היא קדומה למה שבא אחריה. היא לא קדומה לאלוהות, היא קדומה למה שבא אחריה. אפשר לקשור את זה אם רוצים. וראיתי אחרים נתלים במה שאמר השם, נעשה אדם בצלמנו, הלשון רבים. זה כבר מובא במדרש, שכשהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה את הפסוק הזה, משה אמר, ריבונו של עולם, אתה נותן מקום למינים לרדות. יגידו ריבוי. כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב, והרוצה לטעות יבוא ויתאה. מה פירוש הדבר? זה אומר שבאופן מתבקש, משתמע, הקדוש ברוך הוא מעוניין שתופיע הנצרות בבעלך ההיסטוריה. כן? יש לו איזה כנראה תוכנית בזה. כל אחד ועבודה שלו. ואומרים, כי הלשון הזה של צלמנו מורה על רבים, ואלה יותר שחלים מן הראשונים. לפי שאינם יודעים כי שפת בני ישראל מרשה לנכבד לומר נפעל ונעשה והוא אחד. כמו שאומר, כמו שאמר בלק, אולי אוכל נקה בו. טוב, זה כבר לא כמו רשי. רשי אומר נקה מלשון לנקות, זאת אומרת ניקוי. כלומר, להוריד מהם. אבל רב סעדיה מבין, נקה מלשון רבים. אנחנו נקה. ואמר דניאל, דנה חלמה, ופשרה נאמר קודם מלכה. אם כן, אנחנו אומרים שדניאל, גם כן, שהוא ודאי היה אדם אחד, אומר, נאמר, קודם מלכה. ואמר מנוח, נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עיזים, וכל הדומה לכך. טוב, שם אפשר לטעון שהוא מדבר על עצמו ואשתו ביחד. כן? מדבר עם המלאך. והוא עם אשתו אומר, נעצרנה. זה, אבל הוא, רב סעדיה הבין שהכוונה על עצמו, הוא אומר, נעשה. כן, ואחרים, מה? נכון, נכון.
מה נעשה לפניך שיאמר על עצמו?
מי אומר? זה מנוח.
כן, למה רוצה רב סעדיה?
רב סעדיה רוצה לומר שלפעמים יחיד משתמש בלשון רבים. כן, זה מה שקרה ריבוי של מלכות. כן? כן. מה? מלכות. מלכות, מלך. מלך מדבר על עצמו בלשון רבים. נראה לנו, כן, למשל, תאר לעצמך נשיא בית משפט. אז הוא ידבר, שון רבים, כן, נראה לנו שזה הגיע לפתחנו. הוא מתכוון אל עצמו.
נעשה אדם יוצא ולא כדמותינו.
כן, נכון, זה בדיוק על זה הוא מדבר, על הפסוק הזה. ואחרים משתמשים בפרשת וירא אליו השם באלוני ממרא. אז זה סיפור מעניין. כתוב, וירא אליו השם, ואיך נראה? שלושה אנשים. אתה רואה? שלושה. כן? ואומרים שהעניין הזה הנראה לאברהם הנקרא בשם זה, הוא שלושה, לפי שהוא בער אחריו, ואמר, והנה שלושה אנשים מסביב עליו. והבאר, שאלו שחלים יותר מן הכל, מפני שהם לא ימתינו עד שיגיעו לסוף הפרשה, ואילו אוכילו עד ששמעו, ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. לא, אבל זה לא הנקודה. הנקודה הוא אומר, האנשים הולכים סדומה, אז הם לא השם, כי הרי כתוב, ואברהם עומד לפני השם. אז זאת אומרת שאלה שירדו לסדום, הם לא השם. כן? כי אז היו יודעים שאנשים כבר הלכו להם, ואור השם עומד על אברהם, ואברהם לפניו. והנה בטל שיהו הם. זה נכון. ולא נראה האור תחילה לאברהם, אלא כדי שילמד מכך שהם נכבדים חסידים. לכן, ונראה אליו השם, והנה שלושה אנשים, תדע לך שאם השם נמצא, כשאנשים האלה נמצאים, סימן שהם ראויים לכבוד. ולפיכך אמר להם, אדוני ימנע מצאתי חן בעיניך. כלומר, מלאכי השם או שלוחי השם, על דרך הנסתר המצוי בלשון בני ישראל ובשפות אחרות, כמו שאומרים לשם ולגדעון, והכוונה חרב לשם, ואומרים לעזתים למור, וכבר הסתירו ויגד לעזתים, ואומרים וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, וכבר הסתירו ויקח את אחיתופל, וכל הדומה לכך. זאת אומרת, מה זה הסתירו? ששם, דבר עליו בגוף שלישי. זאת אומרת, במילים אחרות, כל הטענות הלקוחות מן התנך נובעות מאי הבנה של השפה העברית. למור, מי האומר? כן? זה מה שאומר כאן, כן? שלפעמים יש מילה שאתה לא אומר אותה, אבל היא מובלעת. למשל, ויומר ליעקב, הנה בנך יוסף בא אליך. מי האומר? כן? לא נאמר. כלומר, השפה העברית לפעמים מסתירה מילה שהייתה מתבקשת שתאמר. אז אומר, לשם מול גדעון, הכוונה חרב לשם מול גדעון. כן, אז אותו דבר גם, וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, הוא כבר הסתירו, ויקח את אחיתופל, כלומר כתוב לפני כן, שהוא לקח את אחיתופל. מה? אז זאת אומרת, לא, זאת אומרת שלפעמים חסרה מילה. זה כמו שלפעמים אתה אומר השם, ואתה מתכוון לדבר השם, וכדומה. אז זה בעצם כל ההוכחות, כל הראיות הנלקחות מן התנ"ך, נדחות בגלל אי הבנה של השפה העברית. ולאחר מכן, בפרק זין, הוא מתחיל לדבר על הכתות השונות של הנצרות, שזה שעשוע לא קטן, לראות על איזה ויכוחים איומים היו בין התיאולוגים שלהם לגבי אלוהותו של ישו. האם גופו או גם נפשו, האם חלק מגופו, האם הוא גם אלוה וגם אדם, או רק אדם ורק אלוה. בקיצור, הם על זה רבו מאות בשנים, עד עצם היום הזה, הכתות הנוצריות לא הצליחו להגיע להסכמה אחת עם השנייה בנושאים האלה, וכל אחת סוברת שהכת השנייה יורשת גיהינום. כן. אז לפי רב סעדיה, יש ארבע כתות שאליהם הוא מתייחס, בפרק ז', שאותו אנחנו נקרא בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.